ועכשיו בואי נדבר על הפרעות אכילה ועל העלייה הדרמטית, באמת החדה, בפנייה למענה ולטיפול בנערות, לא רק כאמור, אבל בעיקר נערות שסובלות מהפרעות אכילה בשנה האחרונה, שנת הקורונה.
אנחנו מקבלים לא מעט פניות, האמת היא שכבר חודשים ארוכים בהקשר להפרעות אכילה.
שפשוט אין טיפול. שאין טיפול, שאי אפשר למצוא מטפלים, שיש תורים של חצי שנה, תשעה חודשים.
ממש ככה, ומהצד השני הביקוש רק הולך ועולה, כלומר ההיצע הוא קטן מאוד, והביקוש הוא מאוד מאוד גבוה, והוא הולך ועולה ממש כמו שציינת, בצל משבר הקורונה, יושבת ראש העמותה להפרעות אכילה, תכף נשמע אותה, היא מדברת על עלייה בשיעור הפניות של בין 50% ל-80%. אני יכולה להגיד לך שלפי הנתונים של משרד הבריאות, מדובר לפי הנתונים הרשמיים כ-1,500 ילדים ובני נוער שמאובחנים כלוקים בהפרעות אכילה כל שנה, אבל מעריכים שבתכלס, בשטח, בפועל, הנתונים הם הרבה יותר גבוהים, מדברים על בין 30,000 ל-40,000 נערות ונשים בישראל שסובלות מהפרעות אכילה, בין 15% ל-20% מפתחות מחלה כרונית, ואחת מכל 20, זה נתון קשה מאוד, אחת מכל 20 נערות או נשים צעירות שמגיעות למרפאה כשהן סובלות מאנורקסיה, לפי הנתונים של משרד הבריאות, לא יהיו בין החיים 21 שנים מאוחר יותר. כלומר, הם אומרים, אנחנו מודעים לזה שכשמישהי מגיעה, אז היא נמצאת בסיכון מאוד מאוד גבוה, ובמשרד מודעים לכך...
סיכון גבוה למוות, בסופו של דבר.
אין איפה להתבלבל בזה, והם מודעים לכך במשרד הבריאות שיש מחסור גם במענים, גם במערך השיקומים וגם במערך הטיפולי, ושהייתה עלייה דרמטית בשנת הקורונה. צריך להגיד שכמו שציינת, מדובר על איזושהי תוכנית של משרדי האוצר והבריאות שפורסמה בסוף השבוע האחרון, ביום חמישי, בנוגע למתווה שנעמד בכ-30 מיליון שקלים לשנה לקיצור תורים לטיפול בהפרעות אכילה, להרחבה משמעותית של כ-70% במספר העמדות שיש כיום לטיפול בבתי החולים, וגם תוספת מיטות. צריך לראות שהמתווה הזה באמת יוצא לפועל, וגם שהוא לא, את יודעת, בבחינת מעט מדי ומאוחר מדי, ממש ככה לנוכח התמונה המאוד מאוד עגומה שיש כרגע בשטח.
בואי נגיד שלום לאפרת.
שלום.
הבת שלך, בת ה-17 עם אנורקסיה.
נכון.
מה זה אומר להיות אימא לילדה עם אנורקסיה?
זה אומר שכל המשפחה פשוט לא מתפקדת. זה אומר שהיא בבית, אז אני לא יכולה לעבוד, אני צריכה לשמור עליה 24 שעות ביממה. זה אומר שהאחיות שלה מתגעגעות אליה ולא ראו אותה במשך שנה כמעט, כי היא מאושפזת כרגע באשפוז הרביעי שלה כבר. וכל זה היה יכול להימנע אם היה באמת טיפול כמו שצריך. עכשיו, אני חייבת להגיד שאני מסכימה עם הנתונים שהקורונה יצרה החמרה מאוד מאוד גדולה. אבל הבת שלי חלתה הרבה לפני הקורונה.
נכון.
וכבר אז לא היה טיפול הולם.
זהו, אז תקחי אותנו, היא בת 13 וחצי, מתי את מתחילה להבין שמשהו לא בסדר?
די מיד אני מתחילה להבין שמשהו לא בסדר, כי התחילה ירידה במשקל מאוד קיצונית. אני גם ראיתי שהיא מצמצמת ארוחות בצורה מאוד קיצונית. כולנו במשפחה שמנו לב לזה. היא הייתה מטופלת בלי קשר לזה אצל עובדת סוציאלית של נוער, בעקבות דברים אחרים. ובעצם בפגישה משותפת שלי ושלה עם העובדת הסוציאלית, אמרתי לה במפורש הבת שלי, שלדעתי היא מפתחת הפרעת אכילה, שהיא ירדה מאוד במשקל והיא מצמצמת ארוחות, והבת שלי גם הודתה בזה בפניה. ואז אמרתי לה שזה צריך להיות מטופל. היא הבטיחה לי שהיא תטפל בזה, ובדיעבד התברר לי שמאותו יום היא לא העלתה את זה בשיחות עם הבת שלי אפילו לא פעם אחת, וזה פשוט הוזנח הצידה. יכול להיות שאותה עובדת סוציאלית לא היה לה את הכלים לטיפול בהפרעות אכילה, יכול להיות.
סביר.
אז בואו תיעצו לי כאימא, מה אני אמורה לעשות, זה חדש לי, אני לא רופאה, אני לא פסיכולוגית, אני לא פסיכיאטרית, אני לא אשת מקצוע. אני מבחינתי אומרים לי שהבת שלי מטופלת, אז היא מטופלת. שום הדרכה, שום כלום. וזה היה ככה לפני 4 שנים, וזה ככה גם היום.
ואת פונה לרופאת לילדים, ואת פונה ליועצת בבית הספר, ואת מקבלת שם של רופאה באחד מבתי החולים,
נכון.
ואז מה אומרים לך? שכמה זמן ייקח עד שהיא תוכל לקבל טיפול?
שייקח לפחות 4 חודשים.
ובזמן הזה היא הולכת ומאבדת במשקל שלה?
בזמן הזה אני רואה את הבת שלי הולכת ודואכת לנגד עיניי. נפשית ופיזית. עד שהיא התחילה כבר עם התעלפויות ועיבודי הכרה בבית, דיברתי עם רופאת הילדים שמאוד כעסה על זה שגם נותנים לה להמשיך ולהיות ככה בבית במצב הזה בלי שום טיפול, לא בקהילה ולא אשפוז. Mm-hmm. עכשיו שוב אני מדגישה, אם היה טיפול בקהילה כמו שצריך, יכול להיות שגם האשפוז היה נמנע בכלל.
ואני אשאל פה שאלה אחרת לגמרי. הילדה הגיעה לאשפוז במחלקה פסיכיאטרית לנוער, ולא במחלקה להפרעות אכילה.
נכון.
בכלל לא בטוח שזה המקום שהיא הייתה צריכה להגיע אליו. כלומר,
בדיוק.
בטוח שהיא לא הייתה צריכה להגיע לשם, וזה מתקשר למה שעסקנו בו בתחילת השעה הקודמת, על כך שמחלקות פסיכיאטריות לנוער בהרבה מקרים גורמות לטראומה הרבה יותר גדולה אצל המאושפזים.
אז אני אחדד את הנקודה הזאת. המחלקה הזאת, איפה שהיא הגיעה, לא גרמה לה לטראומה, אבל מצד שני, יכול להיות שבנושאים פסיכיאטרים רגילים, זה מחלקה מעולה, אני לא אומרת שלא. בעניין של הפרעות אכילה, הם שמו דגש על העלייה שלה במשקל, ההגעה של משקל יעד, שזה טעות בסיסית ביותר בהפרעת אכילה. הפרעת אכילה היא לא הגורם, היא הסימפטום. וברגע שאתם מטפלים בסימפטום ולא בגורם, אז היא תגיע למשקל יעד, אתם תשחררו אותה הביתה בלי שיש טיפול נאות בקהילה, חוזר חלילה, אין שום סיבה שהיא תצליח להחזיק את משקל היעד בבית, אם לא עובדים על הגורם להפרעת האכילה, אם לא עובדים על שינוי צורת אכילה, כאילו שינוי צורה מחשבתית סביב זה. אז זה מה שקרה, אז שחררו אותה כשהיא הגיעה למשקל יעד, כשהיא לא בשאלה להחזיק את זה בבית, בלי טיפול הולם בקהילה, כי בקופת חולים לא היה תור לפסיכיאטר, היה רק 3 חודשים אחרי, דיאטנית גם לא, והיה רק הסקנו תור לפסיכולוגית שראתה אותה פעם בשבועיים. פעם בשבועיים, אחרי אשפוז, שהנערה עדיין עם הפרעת אכילה מאוד מאוד חזקה, זה כוסות רוח למת.
ואנחנו מדברים על כל זה הרבה לפני הקורונה. אז כלומר, את אומרת
הרבה
לנו,
לפני הקורונה.
הרבה הרבה לפני הקורונה, לא היו מספיק מענים, אין מספיק גורמים טיפוליים, אי אפשר להגיע לטיפול במחלקות שיהודיות ומתאימות לנערות עם הפרעות אכילה. הרבה לפני הקורונה עוד אנחנו נמצאים במצב
נכון.
שהמערכת באי ספיקה. בואי נגיד שלום למיכל חסון רוזנשטיין, יושבת ראש העמותה להפרעות אכילה פסיכולוגית קלינית. בוקר טוב.
בוקר טוב.
מה זה הפרעת אכילה בעצם? מה קורה שם?
אני חושבת שאפרת, עם הניסיון שלה, כבר תיארה את הדברים טוב.
לא, אבל אני הולכת צעד אחד אחורה.
הפרעת אכילה היא הפרעה שהמקור שלה, היא כן שייכת לספר ההפרעות הפסיכיאטריות. היא הפרעה שקשורה להיבטים גם אישיותיים, עם תכונות מסוימות. יש לה גורמי סיכון, כמו טראומה, חרדות, תכונות אופי. סוג, אני אפילו אגיד, באמת, סוגי אישיות מסוימים יותר מועדים ללקות בהפרעת אכילה. היא גם מושפעת כמובן מהסביבה. יש כאן גורמים גם גנטיים וגם סביבתיים, שמשפיעים עליה והם הטריגר להתפתחות שלה. וההפרעה הזאת היא באמת, היא מופיעה הרבה פעמים מתחילה בגיל ההתבגרות, ולצערי היא לא נגמרת שם. דיברתם הרבה על מתבגרות ועל נערות, אבל היא לא נגמרת שם, היא ממשיכה, היא אולי מתחילה בגיל 15 או 16,
כן,
אבל היא ממשיכה
מדבר...
גם עד גיל 60.
אנחנו מדברות על זה בגילי 15 ו-16, כי אנחנו אומרות לעצמנו, אם הנערות האלה יקבלו טיפול יותר טוב בגיל 15-16, אולי זה יהיה נשלט יותר בהמשך החיים.
כנראה.
ולכן נכון. הדגש צריך להיות על לתת מענים בגילאים כמה שיותר צעירים, מה שלא קיים.
זה היום. נכון, זה נכון. חשוב לי באמת להגיד שלפעמים ההפרעה המתחילה, אני רואה הרבה בזמן הצבא, גיל 19, 20, ואין להם, המצב שלהם כאילו עוד יותר גרוע, כי אם אמרנו שלנוער אין מענה, אז לבוגרים המצב הרבה יותר גרוע. מגיל 18 המצב מחמיר עוד יותר.
עוד יותר גרוע.
חשוב לי להגיד את זה. כן.
את חושבת ש...
כן, מחלקות למבוגרים יש עוד פחות.
את חושבת שמחלקות, שנערות או נערים שסובלים מהפרעות אכילה, מהאנורקסיה, צריכים להגיע למחלקות פסיכיאטריות רגילות?
לא, הם צריכים להגיע למחלקה יהודית. במחלקה פסיכיאטרית רגילה, הם באמת התקלו בדברים שיכולים א' להחמיר את המצב שלהם, כי יש עוד מגוון גדול של הפרעות. וגם אין צוות שיודע לתת את המענה הנכון להפרעת אכילה, שיודע גם להתייחס להיבטים הפיזיולוגיים שהם חשובים. ההיבט של הרוחות הוא חשוב, ההיבט הנפשי הוא חשוב, כל ההיסטוריה היא חשובה. צריך צוות עם הכשרה מאוד ייחודית לדבר הזה. Mm-hmm. חלק מהסימפטומים של הפרעות אכילה זה למשל חוסר שיתוף פעולה בטיפול. ובהרבה מחלקות שתגידו, טוב, היא לא משתפת פעולה, אני אשחרר אותה. זה קורה גם לנערות, זה קורה גם לבוגרות וגם לנערות. צוות של מחלקה שיהודי להפרעות אכילה יודע להתמודד עם הדברים האלה אחרת. יודע להכיל את ההיבט הזה של חוסר שיתוף פעולה, שצריך יותר סבלנות, שצריך לפגש גם על ההיבט הרגשי וגם על ההיבט התזונתי, שהדברים האלה לוקחים זמן. האשפוזים של הפרעות אכילה הם הרבה פעמים יותר ארוכים מאשר אשפוזים אחרים. זה לא רק לאזן קצת את המצב ולשחרר הביתה. וגם כאן, השחרור הוא לא צריך להיות הביתה, צריך להיות איזשהו רצף של מענים, מאשפוז מלא דרך אשפוז יום, לטיפול בקהילה, למסגרות שיקומיות, צריך להיות איזשהו רצף שמכיל את כל ההיבטים האלה. כי כשמישהי עושה שיפור מאוד יפה באשפוז ואז משתחררת הביתה, בדרך כלל יש דלת מסתובבת, מהר מאוד היא חוזרת למחלקה. כי אין מספיק החזקה של ההישגים הטיפוליים של האשפוז.
דקלה.
אם אנחנו מדברות על התוכנית של משרד הבריאות לשיפור והרחבת מערך הטיפול בהפרעות אכילה, שמעת כמונו מן הסתם את ההודעה הזאת שיצאה בשבוע שעבר, עד כמה לדעתך זה עשוי להביא לשינוי, עד כמה יש לכם אמון בכך שזה אפשרי כרגע לנוכח האיבוש בשטח, לנוכח זה שבאמת חסרים מענים בצורה מאוד משמעותית?
אני חושבת, קודם כל מיכל, הדבר הזה הוא קשה מאוד ליישום. כי הכשרה למטפלים בהפרעות אכילה היא הכשרה של בערך שנתיים, לפחות. הם צריכים לרכוש, ללמוד, לרכוש ידע, ניסיון, לקבל הדרכות. דיאטנית רגילה בקהילה, או דיאטנית פסיכיאטרית אפילו, לא יודעת לתת מענה להפרעת אכילה. היא צריכה ללמוד את זה, והיא צריכה לקבל הדרכה צמודה. אם כרגע יפתחו הרבה תקנים, ונקבל הרבה תקנים, לא יהיה מי שיאייש אותם. גם מהסיבה הזאת, שבאמת אין כוח אדם שיודע לטפל, וזה תהליך בפני עצמו. Mm-hmm. וכמובן שגם השכר של הפסיכולוגים במגזר הציבורי הוא לא בדיוק מעורר מוטיבציה רבה לבוא לעבוד במסגרות הציבוריות, שזה היבט אחר, אבל הוא...
תסרטטי לנו את הפער, אוקיי? כמה... איפה בעצם... למה נוצרו התורים האלה? כמה אנשים חסרים? כמה פסיכיאטרים חסרים? כמה פסיכולוגים חסרים? כמה דיאטנים חסרים? גברים ונשים כמובן, אני מתייחסת לשני ה... כמה חסרים?
עשרות, עשרות. אולי אפילו מאות. מבחינת פסיכיאטרים, תור היום לפסיכיאטר מומחה להפרעות אכילה, אפילו תור פרטי, אם הולכים לפסיכיאטר באופן פרטי, יכול לקחת 4 חודשים. Mm-hmm. אפילו לא מדברת על ציבורי. אני כפסיכולוגית שעובדת באופן פרטי, דוחה כל יום 2-3 פניות כי אין לי מקום יותר לקבל אנשים חדשים. זאת אומרת שאני חושבת שצריך לפחות להכפיל עם מה שיש היום את מערך האנשי המקצוע שיודעים ומומחים, וזה כולל גם עובדים סוציאליים וצוות סיעודי.
וכל אלה צריכים להיות, הם צריכים להיות בקופות? זה צריך להיות חלק ממה שהקופות מציעות, כי הטיפול צריך להיות דרך הקופות?
זה צריך להיות חלק מהמערך הציבורי. Mm-hmm. כשזה בקהילה זה יותר הקופות, וכשזה מגיע לפתחו של בית החולים, בין אם באשפוז מלא או באשפוז יום, זה צריך להיות מן הסתם בתי חולים של שירות המדינה. כן, זה צריך להיות שם.
את יודעת, הרבה פעמים מדברים במיטות, כמה מיטות יש, כאילו. אשפוזים שהם לא אשפוזי יום, אשפוזים שכוללים אשפוז שהוא מעבר לאשפוז יום. כמה, מה ההיצע היום?
כמה מיטות חסרות? לנוער, אני חושבת, גם לנוער וגם למבוגרים חסרות היום בארץ בין 30-50 מיטות שיהיו זמינות באופן מיידי. אבל חשוב לי להגיד שמיטה
זה
לא
המיטה. ואז אני חוזרת, מיטה זה הצוות. בדיוק. ברור לי שמיטה צריכה מסביבה את האחות ואת הפסיכולוגית ואת העובדת הסוציאלית.
נכון.
ומעבר למבנה ולמיטה. ואני חוזרת לשאלה של דקלה. ה-30 מיליון שקלים האלה יכולים לפתור את זה? ובכמה זמן?
הם יכולים לפתור חלק ניכר מהבעיה, אבל זה תהליך הדרגתי, וחשוב גם שזה לא יהיה 30 מיליון שקלים חד פעמים. כי זה ברגע שפותחים מחלקה, הכוונה היא שהיא תהיה קיימת לאורך זמן, לוקח שנתיים רק להכשיר את הצוותים ולקלוט לאט לאט מטופלים. אי אפשר לפתוח מחלקה וישר לקלוט 30 מטופלים למחלקה. Mm-hmm. כלומר, לוקח זמן.
זאת אומרת, זה צריכים להיות 30 מיליון שקלים כל שנה, נניח, בעשור הקרוב.
זה צריך להיות קבוע. בהתחלה אולי יותר, כי צריך גם להשקיע בהכשרה. אבל גם אחר כך זה תהליך שהוא מתמשך, ongoing. זה לא, אין סימנים שההפרעה הזאת הולכת להיעלם מהעולם, להפך. זאת אומרת שיהיה צריך להמשיך ולתחזק את המחלקות האלה לאורך זמן. גם מבחינת כוח אדם, וגם מבחינת דרבון של כוח אדם לעבוד במקום הזה. זה מחלקות קשות לעבודה. מצריכות המון סבלנות. הרבה פסיכולוגים או דיאטניות שמסיימים את הלימודים שלהם מתרחקים מהתחום הזה, כי הוא נחשב תחום יותר קשה לעבודה.
יותר קשה לעבודה.
יותר קשה לעבודה, כן. כלומר, גם
ולמה זה הולך ומחריף?
כי האוכלוסייה גדלה, והפרעות האכילה גדלות. וכשלא מעלים בצורה מותאמת גם את מספר מקומות הטיפול, אז המצב הזה הולך ומחמיר. כשאין תמיכה ראשונית בקהילה, ואין מודעות אפילו אצל רופאי משפחה, רופאי משפחה לא תמיד מזהים הפרעות אכילה, גם אם אומרים להם שיש הפרעת אכילה. אם אין תת משקל חמור, לפעמים גם רופא משפחה יפספס את זה.
עד כמה אתם בודקים את הקשר בין הפרעת אכילה לבין פגיעה מינית?
יש על זה הרבה מחקרים.
שמה הם אומרים?
כשהפרעות האכילה החמורות יותר נחשבות 90% מהן תוצאה של פגיעה מינית.
כלומר,
הפרעות הקלות, זה לא בדיוק קלות, לפעמים יכולות להיות מאוד קשות, אבל הן בדרך כלל פחות ממושכות ומגיבות יותר טוב לטיפול, הן באמת תוצאה של תכונות אישיותיות או איזשהו טריגר מקומי. ההפרעות היותר קשות וממושכות, ב-90% מהמקרים אנחנו מוצאים ברקע פגיעה מינית, זה גם גורם להפרעות שהופכות להיות מאוד מאוד ממושכות. זאת קבוצת המטופלות שיש להן הכי פחות אמפתיה והכי פחות מקום לקבל טיפול בגלל המורכבות של הטיפול.
כן, בדיוק. את מתארת כאן גם הפגיעה המינית וגם הפרעות אכילה, שזה שתיהן פגיעות או טראומות שהמערך הפסיכיאטרי לא יודע לטפל בו כמו שצריך, ודווקא הן מגיעות למערך הפסיכיאטרי בדרך כלל על רקע ניסיונות אובדנות או משהו, זה לא יהיה פגיעה עצמית, ושם חלקם נפגעות עוד יותר, כי לא יודעים לטפל בהם.
הן גם נפגעות כי לא יודעים לטפל בהן, ולפעמים הן גם מועברות ממחלקה למחלקה, כלומר, אם יש לך הפרעת אכילה ואת מחלקה להפרעות אכילה, אז בסדר, אבל אם את גם אובדנית, אז מה נעשה? נעביר אותך להשגחה במחלקה פסיכיאטרית, אבל שם הם לא יודעים מה לעשות איתך. אז יש באמת מורכבות ויש צורך אקוטי לפתוח מסגרות שמאפשרות את הטיפול באוכלוסייה המורכבת הזאת, וזה טיפול ממושך, זאת אומרת, ולפעמים, כמו שאמרתי, זה נמשך לאורך שנים רבות, ולא רק
מיכל, נוער. מיכל, כדאי אולי להזכיר את הנתון של משרד הבריאות שהציינו אותו בתחילת הדיון שלנו, על כך שאחת מכל 20 נערות או נשים צעירות שתגענה למרפאה כשהיא סובלת מאנורקסיה לא תהיה בין החיים 21 שנים מאוחר יותר, זה נתון מאוד מאוד קשה, כי מה בעצם הולך לקרות אחרי האשפוז הראשוני או האבחון הראשוני?
חלקן חוזרות ובאות, וחלקן באמת מתות. הן חלק מתאבדות, וחלק זה לא תמיד נרשם כסיבת המוות הפרעת אכילה, אבל בגלל הסיכון הגדול שיש במיוחד ללב, אנחנו לפעמים שומעים על מוות פתאומי של מי שהיא בת 20, בת 30, בת 40, מדום לב, הרבה פעמים זה על רקע של הפרעת אכילה. הפרעת האכילה יוצרת פגיעה בלב, פגיעה בקצב הלב, בסגירות שלו, ואז הן מתות, ולכן אומרים, הן לא יהיו בין החיים, אבל סיבת המוות יכולה להיות כל מיני.
כן.
וזה נכון, הן לא מקבלות טיפול, הן לא מקבלות מענה, הן לא מקבלות השגחה, אין מעקב רצוף אחרי המצב שלהן. והסיטואציות האלה הן באמת שכיחות, השכיחות המוות היא סביב 5%, כן, מהאנורקסיה.
אפרת?
כן.
כן, משפט אחרון שלך, רצית להתייחס למה שנאמר פה.
כן, אני רוצה להתייחס לשני דברים שנאמרו עכשיו. קודם כל, אתם מתייחסים, אתם מתמקדים במיטות אשפוז. אני חוזרת ואומרת, צריך לשים לב גם לטיפול בקהילה בטרם אשפוז. לא כולם צריכים להגיע לאשפוז.
לא, חלילה, להפך. אני מאמינה גדולה בטיפול בקהילה, ואני חושבת שהבעיה הגדולה היא זה שלא מטפלים בקהילה. צריך למנוע בכל דרך את ההגעה לאשפוז.
ואני בטוחה שאם הבת שלי הייתה מקבלת טיפול בקהילה כמו שצריך, לפחות חלק מהאשפוזים שלה היו נמנעים. זה דבר אחד. דבר שני, דובר על בנות אובדניות, או כל מיני פרמטרים מסוימים של דיכאון, שבמחלקות להפרעות אכילה אין להם את הכלים להתמודד איתם. וזה בדיוק כמו שקרה לבת שלי. היא עשתה קידום מאוד מאוד יפה מבחינת הפרעת אכילה, במחלקה להפרעות אכילה כשהגיעה אליה באשפוז השלישי. היום היא מאושפזת כבר 10 חודשים בבית חולים פסיכיאטרי,
אחרי שבמחלקה להפרעות אכילה לא היה להם את הכלים, איך להתמודד עם הפרמטרים מסוימים, אספקטים מסוימים של הדיכאון שלה. ובעצם מה שהבת שלי חוותה זה דחייה, למרות שזה היה בשביל לשמור עליה, היא חוותה את זה כדחייה, ובתוך 10 החודשים האלה ירדנו לתהום הרבה יותר עמוקה ממה שהיינו לפני. שרק עכשיו, אחרי 10 חודשים, אנחנו מתחילים לראות אותות קטנים של שיפור.
אני מאוד מודה לשלושתיכן. אני מאוד מודה לך, אפרת, ששיתפת את הסיפור שלך. מיכל חסון רוזנשטיין, יושבת ראש העמותה להפרעות אכילה פסיכולוגית קלינית, ודקלה אהרון שפרן, הכתבת שלנו לענייני בריאות. דקלה, אני חושבת שאנחנו נמשיך ונעסוק בזה. אנחנו מקבלות המון המון פניות בחודשים האחרונים, ולמרות התקציב החדש הזה של 30 מיליוני שקלים, אני חושבת שכמו שאמרה כאן מיכל, את התוצאות אולי אנחנו נראה בעוד שנה, שנתיים, במקרה הטוב.
אז זה משהו,
זה משהו שחייבים להמשיך ולהציף אותו ולהשאיר אותו על סדר היום, כי הפגיעה היא עכשיו.
הפגיעה היא עכשיו, וכמו שאת אומרת, ייקח זמן עד שהשינוי יזוז בשטח, יש דברים שצריכים לקרות ממש בטווח המיידי.
אני מאוד מודה לשלושתיכם. תודה רבה.
תודה. תודה רבה לך.